אני אלמד מאמר דיבור המתחיל וירפתיך ללעולם, זה פסוק שאיתו מסיים ההפטרה של פרשת והמדבר. זה נמצא בליקוטי תורה, פרשת והמדבר, דף ח' בעמודה השנייה. הפסוק אומר, וירפתיך לי לעולם, יש שם שני פסוקים האחרונים של ההפטרה, ופסוק אחד לפני האחרון מופיע פעמיים את המילה וירפתיך, והפסוק האחרון ממש מופיע פעם שלישית. כל פעם יש איזשהו שינוי. כתוב וירסתיך לי לעולם, וירסתיך לי בצדק וכולי, אחר כך כתוב וירסתיך לי באמונה. אז פה במאמר יסביר את המושג של אירוסין, וירסתיך זה אירוסין בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ומה ההבדל בין שלושת הביטויים שכתובים אחד אחרי השני. קודם כל הוא מסביר שכשאומרים וירסתיך על עם ישראל, פירושו שיש לנו כאן חתן וכלה, והחתן זה הקדוש ברוך הוא, והכלה זה עם ישראל. אז הוא מביא, הנה כנסת ישראל, שהיא מקור כל נשמות ישראל, נקראת כלה. עם ישראל, מקור הנשמות של עם ישראל נקראים כלה. ועל זה יש אירוסין בין החתן לכלה. למה נשמות ישראל נקראים כלה? מה פירוש המילה כלה? על שם הפסוק קלתה נפשי. ההשתוקקות של יהודי שהוא רוצה להגיע לקלות הנפש, זה נקרא קלתה נפשי לקדוש ברוך הוא. לכן עם ישראל נקראים כלה. כמו שכתוב ולישך תשוקתך, שזה מראה על התשוקה של האישה לבעלה, שזה אומר לעם ישראל הקדוש ברוך הוא. כי תשוקתה, מה התשוקה של הנשמה? לדבקה במקורה וחיי החיים יתברך. רוצה לדבוק במקור שלה, באלוקות. בקלות הנפש, היא פשוט רוצה, בטבע הפנימי שלה, היא רוצה שהנפש תברח מהגוף ותתחבר לאלוקות באופן מלא. כמו שכתוב, אלוקים אל דומי לך. אל תחרש ואל תשקוט כל. התשוקה שלו היא באופן כזה שהיא ללא הפוגה וללא רגיעה. זה מה שנקרא רצו חזק של הנשמה לאלוקות. וכן בפרטות, יש פה איזה תיקון בהמשך, אבל נקרא כמו שכתוב. וכן בפרטות נשמות כל אחד ואחד מישראל. זה לא רק שמדברים על המקור הכללי של כל הנשמות, זה התנועה. זה הרצוע הכללי של כל הנשמות. גם באופן פרטי, כל נשמה ונשמה, גם היא רוצה את זה. הנה כתיב נר אלוקים נשמת אדם. גם הפסוק במקור שלו זה נר הוויה נשמת אדם. למה מכנים את הנשמה כמו נר? כי זה ממש דומה לטבע של נר, כמו שכתוב בתניה. שיש בטבעה לעלות למעלה, כאור הנר, הוא כשלב את העולם מאליה לדבקה בו יתברס. כמו שהנר יש לו כל הזמן את התנועה הטבעית הזו שהוא רוצה לעלות ולהידבק במקור האש, זה אותו דבר הנשמה. בקלות הנפש ממש. אבל בפועל, למרות שיש רצו גדול מאוד של הנשמה שהיא רוצה לעלות למעלה, אבל היא לא יכולה, היא חייבת להישאר בגוף. אך והוא ימשול בך. הקדוש ברוך הוא משאיר את הנשמה בגוף כי היא צריכה לעבוד את השם בתוך הגוף. שבעל כורחך אתה חי. אבל מצד שני הנשמה עדיין רוצה. אז זה מראה על שתי התנועות שחייבות להיות כל הזמן. התנועה של הרצון לצאת, והמודעות של בעל כורחך אתה חי, אז אתה נשאר פה. זה מה שנקרא, והחיות רצו ושוב. התנועה של המלאכים, זה גם כן הנשמות, רצו ושוב, יש את הרצו לקלוט הנפש ולשון קלה, ויש את השוב שבעל כוחך אתה חי. לירד ולהתלבש בגוף. לכן, כיוון ששתי התנועות הללו הן התנועות העיקריות והבסיסיות של כל נשמה, גם למטה אחר התלבשותה בגוף, גם אחרי שהנשמה כבר מלובשת פה למטה בגוף, הנה זהו עיקר עבודת האדם. כל העבודה של הנשמה כל הזמן, לזכור שהיא קלה, יש לה חתן. אז יש לה כל הזמן את הרצו וכל הזמן את השוב. להיות נחשפה וגם קלטה נפשו ממש אליו התברך. זה תנועת הנפש הבסיסית של כל נשמה. עכשיו, בזה עצמו יש רמות ויש פרטים. באופן כללי, חלק את זה לשניים. והנה יש שני בחינות בעניין כלות הנפש. שני אופנים איך מתבטא הכלות הנפש הזו של הנשמה לאלוקות. כלות הנפש, כאמור, זה קלה. אז יש בעצם שתי סוגים בקלה. וזהו העניין של שני בחינות קלה שהוזכרו בגמרא. הגמרא במסכת כתובות מתארת את הקלות שיש שם בית שמאי ובית הלל, מחלוקת מה אומרים על הקלה. אז יש שם באופן כללי סוג אחד של קלה שכתוב עליה, קלה אחת היינו, קלה נאה וחסודה. היא קלה שהיא עושה את עבודתה בצורה מלאה ובשלמה, ואין שום מפרעות ושום בעיות, כפי שיפרט את זה בהמשך. ועל זה נאמר, על הסוג הזה של הקלה, שזה נאה וחסודה, על זה הפסוק אומר, קלתה נפשי לחצרות השם. בהמשך הוא יסביר למה דווקא הפסוק הזה מבטא את הדרגה הזו של הנשם. והבית, קודם כל הוא באופן גלי אומר את שני הסוגים, ואחר כך יהיה פירוט. והבית, מה סוג הקלה השנייה? סוג הקלה השנייה היא לא כזו שאפשר לקרוא לה נאה וחסודה, אלא קלה כמות שהיא. אתה לא נכנס לתיאורים המפליגים של ה... כי לא כל קלה היא נמצאת במצב הזה, אלא אפילו חיגרת או סומה, אפילו שהיא בעלת מום. דהיינו שבנמשל זה ילך על הנשמה, אפילו שהוא לא נמצא בהתעוררות הנשמתית האופטימלית שאמורה להיות. על זה נאמר, ליבי ובשרי ירננו אל כל חי. אז זה נראה בהמשך למה הפסוק הזה מדבר על הרמה של קלה, חיגרת או סומה, והפסוק הראשון מדבר על קלה, נאה וחסודה. וביור העניין, כדי להסביר מה ההבדל בין שני סוגי הקלות, ומה בכלל, מה זה קלה נאה וחסודה, ומה זה חיגרת עשומה, ולמה זה הפסוק של קלתה לחצרות השם, וזה הפסוק השני לביאו בשר. וביאו העניין. קודם כל, כדי להבין מה זה חצרות השם, מה זה חצר, אז צריך קצת לתת איזו הקדמה נוספת, להבין מה זה נקרא חצר. יש חצר, ליד החצר יש בית. כדי להבין מה זה חצר ומה זה בית, אז עוד צעד, איך בונים בית. יש אבנים, בונים בית, ויש אחרי זה חצר לבית. בואו נתחיל מההתחלה, קודם כל להבין איך יש בית ואיך יש חצר. הנה האותיות נקראים אבנים. ידוע בקבלה שהאותיות קוראים להם בדרך משל אבנים, וצירופיהם, כשמצרפים כמה אותיות יחד וזה נהיה מילה, נהיה משפט, נקראים בתים וחצרות. הבתים והחצרות זה כבר שהאותיות נכנסו לתוך תבניות. כמו שכתוב בספר יצירה, הלשון הידוע, שתי אבנים בונות שני בתים. כשיש לך שתי אבנים, דהיינו שתי אותיות, שתי אותיות אתה יכול לעשות שני בתים. דהיינו, אם ניקח את האות א' וב', א' וב', אתה יכול לבנות בית אחד שזה יהיה המילה אב, אתה יכול לעשות צירוף שונה, אז זה יהיה מילה בא, שתי מילים שונים. אב בא זה שתי בתים שנבנו בעצם מאותם שתי אותיות. לפי שהאותיות הדיבור שבאדם, למה קוראים לאותיות אבנים? אבן זה מראה על משהו נמוך, דומם, בלי שום חיות. האותיות קוראים להם אבנים, נחשבות לבחינת דומם. למה האותיות נקראות דומם ואבנים? לגבי מהות השכל. לגבי ההבנה של האדם, הבנה זה משהו, לוגיקה, הבנה עם עולם שלם. אבנים זה אותיות. יכול להיות אדם מעביר לך מילים, אומר, לא הבנתי מה הוא אמר, אני אגיד לך רק את המילים שהוא אומר. אז המילים זה תבניות יבשות, לאו דווקא שיש בהם הבנה. ההבנה זה משהו עם חיות, עם נשמה, לכן לאותיות, לעומת השכל, קוראים אבנים. כמובן שזה משל על הכוחות האלוקיים שאיתם נברא העולם, האותיות האלה גם נקראים אבנים. בעשרה מאמרות נברא העולם, על ידי האותיות נבראו העולמות. והנה, ריבוי התחלקות העולמות לאין מספר, זה שיש כל כך הרבה עולמות, זה מתחלק לאין מספר, לכמה מיני רבבות מדרגות חלוקות זו מזו. יש ריבוי עצום של דרגות שונות בעולמות, כמו שכתוב, והעלמות אין מספר. וכן מלאכים ונשמות הצדיקים, גם כן, כמה נשמות יש, כמה מלאכים יש, שאין חוכמה בינה דת ומידות של זה, דומה לזה, יש ריבוי עצום של נשמות, של מלאכים, של עולמות. כולם, כל הריבוי העצום של המערכת האלוקית שקיימת, מה מחיה את כולם? הם נמשכים ונשפעים מבחינת צירופי אותיות דבר השם. יש אותיות אלוקיות שהם מהווים את כל הריבוי עצום. אז מספיק שיהיה האותיות של הסרט המאמרות, הן אותיות מוגבלות לכאורה. אבל המספר אותיות האלה זה בלי גבול תוצרת אפשר לעשות. כי משתי אותיות אפשר לעשות שני בתים, ככל שמתווסף אות נוספת, אז הצירופים עולים עד למספר שבלתי ניתן בכלל לומר את זה. כולם הם ממשכים ונשפעים מבחינת צירופי אותיות דבר השם, המהווה אותם מאין ליש, שהם הכוחות האלוקיים האלה שבורים את כל העולמות והנשמות והמלאכים, הם נקראים אותיות, למה? הם מבחינת דומם לגבי מהות מקור חוצבה שבעולם האצילות. כמו בנפש האדם, האותיות נקראים דומם לעומת השכל. ככה באלוקות, הכוח שמהווה את העולמות נקרא דומם לעומת המקור שממנו באים האותיות מעולם האצילות, שזה נקרא בחינה אינסופית. עכשיו הוא אומר, האמת היא שגם אם אני אלך למקור של האותיות, הוא עדיין לא הגעתי שזה עולם האצילות, עדיין נקרא דרגה נמוכה לגבי האינסוף האמיתי. והנה גם מקורן ושורשן בעולם האצילות, גם אם נסתכל על המקור והשורש של עשרה מאמרות, שזה בעולם האצילות, שהרי שם מתחיל סדר החלוקה של עשר ספירות, מזה הרי משתלשלים עשרה מאמרות, דיו וגרמו אחד, וידוע על עולם האצילות שאלוקות מאוחד עם הספירות בצורה נפלאה ביחס לעולמות שלמטה מזה, שמבחינת אלוקות, ואור אינסוף ברוך הוא מופשט מכל בחינת גדר במידה וגבול, על כל זה, היינו בכל זאת, מאחר שהם מקור לבחינת העולמות שנמשך מהם למטה, כיוון שהמקור של כל העולמות זה עשר ספירות האצילות, למרות שבאצילות עצמם זה הפשטה מוחלטת, אבל יש שם למעלה בכוח כל כך כוחות והמשכות שיתהווה מהם בחינת התחלקות העולמות בפועל ממש. כל הסדר השתלשלות שבא לאחר מכן נמצא בפוטנציאל בכוח במקור הראשוני בעולם האצילות. וכמשל, אותיות הדיבור בעודן בכוח חוכמתו, כמו אצל בן אדם. כשהוא דיבר אותיות זה יצא להרבה אותיות, אבל יש את המקור של האותיות, יש איך שזה נמצא בכוח חוכמתו. שם זה כבר אפשר לומר מקור לאותיות, למרות שזה עדיין לא דומם, זה שכל, אבל זה כבר מקור שמשם הוא יכול לעשות את האותיות. ולגבי אינסוף ברוך הוא עצמו הסובב כל העלמין, אם הוא יוצא לייחס את עולם האצילות, שזה נקרא מקור האותיות, לגבי אינסוף האמיתי, גם הם נקראים מבחינת אותיות. אז הצילות גם נקרא אותיות, מבחינת דומם כאבנים, שהם במדרגה התחתונה שבעשייה. כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית. הכל תלוי יחסי למה. יחסית להצילות, אז האותיות של העולמות ביה נקרא אותיות דומם. אבל יחסית לאור הסובב אינסוף, אז גם הצילות נקרא דומם. שאפילו מבחינת מדרגת חוכמה, נחשבת לבחינת עשייה גשמיות אצלית בראש. ומה שנקרא בחינת אלוקות, היינו, אז אם כך למה קוראים לאצילות אלוקות, אם אתה אומר שביחס לאין סוף זה גם כן נקרא עשייה ודומם, היינו שמבחינת אלוקות, שמבחינת אין סוף ברוך הוא שלא נצטמצם ונגבל בבחינת כלי, הוא עדיין לא ירד להגבלה של אחר כך, אז אני קורא לו אלוקות, אבל אם אני אכנס בפרטיות, אז אני אומר שגם הוא יחסית למקור עליון יותר עדיין נקרא לו גבול ואותיות. אבל אינם בערך אינסוף ברוך הוא בעצמו ובכבודו ממש, רק מה נקרא עולם האצילות? הערה וזיו המתפשט מעצמות האור אינסוף ברוך. כמשל זיו השמש המתפשט מגוף השמש. אז זיו השמש זה רק זיו, זה לא השמש בעצמו. דהיינו, גם הדרגות הכי עליונות הן עדיין נחשבות עשייה לעומת יותר גבוה. כמו בדיבור האדם, אם היות שאין ערך בו לגבי מהות שכלו, למרות שהדיבור לעומת השכל, אין ערך בין הדיבור לשכל. עובדה שאדם יכול להגיד אותיות בלי להבין כלום, אחד מבין הכל, אז האותיות אין להם שום משמעות, אבל האותיות האלה, עם כל זה, הערת השכל מתפשט ומתגלה בדיבורו. הדיבור זה הצינור היחיד, אתה רוצה להביא רעיון למישהו, אדם שהוא אילם ורוצה להביא רעיון, יכול רק לרצות. זאת אומרת, הדיבור זה הצינור שדרכו אפשר להעביר. בו הוא מתלבש, ואי אפשר להשכיל לזולתו כי אם דרך העברת הכל ודיבור. וברגע שאתה מוריד את זה לדיבור, אם האדם מדבר והוא חי את הדיבור והרעיון עובר דרך הדיבור, בכלל לא שומעים את האותיות. אי אפשר אפילו לספור כמה אותיות הוא אמר, ולפעמים אפשר אפילו לשמוע באיזה שפה הוא דיבר, כי השכל משתלט על האותיות והאותיות מאבדים ממהותם. זה עולם האצילות. האור מאיר כל כך גבוה, לא רואה שם אותיות. אבל מצד האמת זה גם אותיות. והדיבור שלו נעשה שכל לחברו. לפעמים האותיות הן כל כך גבוהות, שמה שצריכה זה אותיות, אצל השני זה השכל, זה התוכן. כך כביכול, הערת עצמות אינסוף ברוך הוא מתגלה על ידי בחינת אותיות. שהם הם מקורי ושורשי המשכת החיות מאור אינסוף ברוך הוא, להתלבש ולהשפיע החיות בעולמות עליונים ותחתונים. האותיות זה פשוט הצינורות שדרכם החיות האלוקית פועלת. ובחינת אותיות שבעולם העליון, שום מדרגה התחתונה שבו, בכל עולם ועולם, האותיות של אותו עולם, מה זה האותיות של אותו עולם? הדרגה התחתונה של אותו עולם, היא תחתונה לגבי אותו עולם, אבל לגבי עולם שהוא נמוך יותר, אז האותיות שלו הופכות להיות השכל של התחתון. נעשה בחינת ראש ושכל לעולם שלמטה ממנו, כמו בין שני אנשים. מה שאצלך זה מילים, אצלו זה תוכן, זה שכל, וככה זה יעבור הלאה. ולכן נקרא בחינת מקור ושורש המשכת החיות בשם חצרות. לכן קוראים לזה חצר, לצינור הזה שדרכו עובר החיות קוראים לזה חצר. זה הרי הביא קודם את הפסוק שהוא רוצה לדבר על הדרגה העליונה של הקלה, קלטה נפשי לחצרות השם. מה זה חצרות השם? זה האמצעי הזה שדרכו החיות האלוקית נמשכת קוראים לחצר. למה? שדרך שם עובר החיות והשפעה שמשפיע על הנבראים. דרך החצר, ההשפעה עוברת, כמו דרך החצר, אתה מוציא את האוכל מהבית שלך לאנשים אחרים. אתה רוצה להעביר את זה? יש לך בית, יש לך בפנים את הכל. דרך החצר זה עובר, החצר זה הצינור שדרכו זה עובר. ובחצר עצמו ישנם, למה כתוב חצרות, לשון רבים, לא כתוב קלטה נפשי לחצר, זה כתוב לחצרות, ויש בהם בית בחינת המשכות. אחד הוא לחיצוניות העולמות, ונקרא החצר החיצונה. והבית הוא לפנימיות העולמות, שמבחינת אותיות, האותיות והתפילה, ולשמות הצדיקים, היא נקרא חצר הפנימית, היא נקרא נוכח בית המלך. אז כאן הוא רק הסביר באופן מאוד כללי, שאני שומע, יש לה תשוקה, למה היא משתוקקת? אז קודם כל הוא תיאר, מה כתוב לחצרות השם, מה זה חצרות השם? יש את המקור האלוקי, שהוא משפיע את השפע, הוא נקרא אותיות, ובפרטיות יש עולמות נמוכים, יש עולמה הצילות. בכללות כל זה נקרא אותיות, שזה אמצעי להמשיך את האור, זה נקרא חצר. שדרכו השפע יורד, יש חצר שדרכו יורד עולמות כפשוטו, עולם נמוך, יש חצר שדרכו עוברים הנשמות והמלאכים, זה נקרא חצר פנימית, וקלטה נפשי זה לחצרות השם. ונראה בהמשך למה הנשמה שהיא נקראת קלה נאה וחסודה, אצלה הקלטה נפשי זה לחצרות השם. אחרי זה נראה מי הם הקלה החיגרת וסומה, שאצלה זה הפסוק השם.